שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. מתחילים חומש ויקרא הקורבנות, ואני רוצה לשאול שאלה את כל הצופים והמאזינים. האם אתה יודע מהי תפילה? פרשתנו, נקדים קודם כל את הפסוקים של פרשתנו. התורה כותבת, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, בהמה, בקר, צאן וכו'. והשאלות הן קשות. בפסוק הראשון של התורה, אנחנו בפסוקים האלה, ישנם הרבה שאלות. קודם כל, ויקרא, זה א' קטנטונת. מה קרה שהא' היא קטנה? שחז"ל אומרים שהדיו שנשאר הרי צריך להיות א' גדולה, ומשה רבנו חסך לנו קצת דיו, עשה א' קטנה. את הדיו הזה הוא מרח על הפנים, נהיה לו אור בעיר, קרנו אור פניו. נו באמת, ככה אתם חושבים, זה הפשט? מה, הוא לקח קצת דיו ומרח, במקום שיהיה קושי, נהיה לו אור. מה הכוונה של חז"ל? גם למה התורה כותבת בלשון אדם? בכל המקומות התורה משתמשת איש, 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 פתאום פה אדם. רש"י במקום עומד על כך ומפרש, אבל אנחנו רוצים להוסיף נדבך נוסף מחוץ לדברי רש"י, שזה מרמז על אדם הראשון. בנוסף לכך, עלינו להבין את הלשון, למה אדם כי יקריב מכם קורבן. המילה מכם היא מיותרת. אדם כי יקריב קורבן. המילה מכם אין לה עניין, אין לה צורך בכלל. וגם אנחנו צריכים להבין שהתורה מגדירה לנו מאיפה מביאים קורבנות. בקר, צאן, בהמה. ומה עם החיות? למה לא נביא איזה אריה? לא, מה אתם אומרים? איזה קורבן זה להביא אריה? איזה טיגריס, נמר ככה רציני, או איזה דוב? למה התורה מגבילה אותנו? בהמה, בקר, צאן, מה זה? למה? מה העניין שלא נותנת לנו להקריב קורבנות מהבעלי חיים, מהחיות? בנוסף לכך, מעניין דבר שהתורה פה כותבת, כשמקריבים מנחה, לוקחים את זה מסולת. והתורה כותבת לנו, כל המנחה אשר תקריבו לשם לא תעשה, לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם. התורה מוציאה מן הכלל את השאור ואת הדבש שלא מביאים אותם. לא מובן למה. למה? מה העניין שהתורה כל כך אוסרת להביא את החמץ ואת הדבש? תשימו לב, הרי בברייתא כתוב שאם היו נותנים דבש בקטורת, אין אדם יכול לעמוד בפני ריחה. אז למה אין נותנים בדבש? שאלה. והתורה אומרת, גם שאור אסור, ככל שאור וכל דבש, לא תקטירו ממנו. מה זה קשור השאור, מה קשור לדבש? מה קשור החמץ לדבש? שעשו אותם, התורה עושה אותם חטיבה אחת, כל שאור וכל דבש, לא תקטירו. מה הקשר? מה המחנה המשותף שלהם? צופים ומאזינים יקרים, אני רוצה לדבר היום, לצערנו הרב, אנחנו מציינים עדיין בחורבן בית המקדש. אין לנו בית המקדש להקריב קורבנות לשם כדי לכפר על כל עוונותינו. והשאלה, מה עושים? אז אני רוצה לעמוד, מה זה תפילה? מה זה תפילה? תפיסת המוני העם בעולם, המשמעות של תפילה, זהו חלק מחובות הדת לקיים מצוות תפילה. צריכים להתפלל, זה חלק מהחובות של יהודי. מצווה להתפלל לשם. ולכן, בן אדם מבין את המשמעות של התפילה, הוא צריך לבוא לבית הכנסת ולקחת סידור ולקרוא את הטקסט של תפילת שחרית, של מנחה, של ערבית, וכל אחד לפי מנהגו. אדם מתייחס לזה כאילו איזה חלק מהחובות הדת שהתורה מחייבת אותנו, ואנחנו באים לקיים את החובה הזאת מעליהם. רוצים לקיים את המצווה הזאת. מה קורה בדרך כלל כשהם מבינים שזו התפילה? אז מחפשים תמיד קיצורי דרך, עקיפות. אז אוקיי, התפילה לא תהיה מתחילתה ועד סופה. מה הבעיה שאני אחתוך מפה קצת או משם קצת? אני, ברוך השם שאני בא בכלל לתפילה, זה כבר טוב. מה, לא יקרה, התפילה, עיקר התפילה זה המרכז. אז לא נורא אם חתכתי מפה, חתכתי משם, קיצרתי. ולצערנו זה הופך להיות מצוות אנשים מלומדה. כמעט אין לב, אין רגש בתפילה. באים, קוראים, מחפשים לצאת ידי חובה, ובזה, ברוך השם, מרגישים טוב, הנה התפללתי, היום התפללתי, ועוד יותר הלכתי לבית הכנסת, התפללתי במניין. אבל, צופים מאזינים יקרים, אני רוצה לומר, לו חכמו ישכילו להבין מהי העוצמה של התפילה שאין לה ארוך ואין לה שיעור, היא ממש קורבן ויותר מקורבן. עולה 10 מונים מעל הקורבן. בזמן בית המקדש, בן אדם הרי, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אדם נכשל בחיים בעבירות. היו מביאים קורבנות, יש קורבן עולה על חטאי המחשבה, יש קורבן חטאת שנכשל בשוגג, יש קורבן אשם שזה על מזיד. יש מגוון של קורבנות לכפר על הכשלים של האדם כדי לרצות את בורא עולם ויבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות. היום אין לנו בית המקדש. אבל התפילה, חכמים מלמדים אותנו, התפילות כנגד תמידין, כנגד הקורבנות תוקנו התפילות. ובעצם התפילה היא לא איזה חובה שאדם צריך לבצע אותה ולצאת ידי חובה. התפילה היא הקרבת קורבן לפני בורא עולם כדי לכפר על מעשיך. אדם צריך להבין שהוא בעצם הולך, כשהוא הולך לתפילה, הוא הולך להקריב קורבן לשם, לרצות את בורא עולם כדי שיכפר על מעשיו, וכדי שיבטל מעליו כל מיני גזרות קשות ורעות, ולכן התפילה היא בעצם גם כן קורבן, היא לא רק טקסט לצאת ידי חובה. נפתח בסיפור שהובא בספר ובי העמודים מפרשת ויתחנן, ששם מסופר על אחד מהרמים בישיבת ירוחם, שפעם אחת, הוא מספר מעשה שהיה בישיבה. יום בהיר, הוא היה בחצר של הישיבה, והוא רואה איזה מסוק צבאי נוחת ליד הישיבה, בסמיכות לישיבה. מסתכל מה עושה מסוק צבאי בסמיכות לישיבה, והנה מתוך המסוק יורד אחד מהבחורים של הישיבה. וואי, איך הגיע בחור מהישיבה למסוק צבאי? אותו מגיד שיעור אמר, טוב, אני מבין, הבחור הזה הוא קצת חלש בלימוד, כנראה שהוא ידרדר ובראש מעיינו זה ללכת לצבא, אנחנו צריכים לשבת לדון, נכנס מחר את הצוות, נדון על הבחור הזה, מה עושים איתו? אמנם צריך לשמוע קודם כל מה הוא אומר, איך הוא הגיע לשם, אבל זה הכיוון שצריך לשבת, לחשוב. האם מתאים שימשיך בישיבה או לא. כמובן שאותו בחור עצמו, הוא הגיע לאותו רב ביוזמתו, והחליט לספר לרב, כי הוא ראה שהוא ראה אותו, הוא הסתכל עליו. הוא בא לספר לו מה קרה. ואז הוא אומר לו, מספר לרב שבאותו יום, ככה מתוך הסוגיה היה לו קצת, כמו שאומרים, מתח וקושי וזה, אז הוא החליט קצת ללכת קצת בשדות להתברר, להתרכז עם עצמו. ולצערנו, מה קרה כשהוא הלך בשדות? הוא ככה, בלי לשים לב שהוא קצת הרחיק לכת, הוא פתאום מרגיש איזה משהו ברגל נורא והיום, צורב לו חזק מאוד, כואב לו חזק. הוא מסתכל, הוא רואה כנראה שהוא דרך על איזה דבר חד מאוד, פשוט חתך לו את כף הרגל. ממש חתך נורא והיום, והדם זורם בצורה איומה. עכשיו הוא נמצא במרחק, הוא לא יכול לזוז מהמקום, והוא פשוט נשכב במקום והרגיש שהוא מאבד דם ומאבד דם ומתחיל לקבל סחרחורת. הבין שאם אין פה אף אחד בסביבה, הוא יכול לצעוק עד מחר, אף אחד לא ישמע אותו. הוא נמצא במדבר, בשדות, אין מי שישמע אותו. הוא חשב, זהו הסוף שלו. התחיל להתפלל, ריבונו של עולם, אבא, אבא, אין לי מי לדבר. הרי אם לא תציל אותי, אין סיכוי פה לצאת מכאן. זה הסוף. ואני רוצה לשבת וללמוד ולהצליח ולבנות בית. למה זה יקרה לי? התפלל עם בחיות לבורא עולם. כי הוא לא ראה סיכוי לצאת משם. ופתאום, בקרבתו לא רחוק ממנו, נוחת מסוק צבאי. תלה בזה תקוות גדולות מאוד. פתאום, אחרי שהמסוק ירד עם כל הרעש, חנה שמה, השתיק את המנוע שלו, ויורד משם, יורדים שם החיילים. הוא לא הבין למה, אבל הוא עשה בידיים שלו תנועות, והשתדל לצעוק מה שיכול. ואחד החיילים קלט שיש משהו, וניגש לשם, והוא מוצא בחור מסכן, זב דם בלי סוף, השם ישמור, הוא ראה אותו שהמצב שלו קשה מאוד, כמובן תכף הוא סגר לו את המקור של הדם שלא יצא, נתן לו לשתות, לקח אותו, הרימו אותו, לקחו אותו למסוק, ואמרו לו מאיפה הוא בא, הוא אמר להם מהישיבה, ואז הם החזירו אותו עם המסוק לישיבה, ליד הישיבה. ואז הוא שואל את החייל, מה פתאום נחתם פה? מה יש לכם בשדות שאתם נוחתים? אמר לו, האמת הוא, אין שום סיבה פה לנחות. זה רק בגלל שהמפקד קיבל טלפון חשוב מאוד, ובמסוק אתם יודעים, זה רעש, פעם אחת נסעתי, זה שיגעון. אפילו עם האוזניות אתה לא יכול לשמוע כלום. אתה מדבר, אתה יכול לצרוח ולא שומעים אחד את השני. ואי אפשר לדבר, אז הוא החליט להנחית את המסוק כדי לנהל את השיחה החשובה והדחופה מאוד, ועל ידי זה הוא נושע. ואז הוא רק הבין שהתפילה שמעומק הלב שהוא התפלל באותם רגעים לבורא עולם והשתפך לפניו, הביאה שיחה דחופה שהוא חייב לרדת לשם כדי להציל אותו. כך סיפר אותו מגיד שיעור בישיבת ירוחם. אתם מבינים מה המשמעות של תפילה? כשהתפילה היא מעומק הלב, כשהתפילה היא באמת, רחמנא ליבאי, קרוב השם לכל קוראיו אשר יקראו באמת. ומזה צמחה לו הישועה. מוריי ורבותיי, צופים ומאזינים יקרים, פרשתנו מדברת על הקורבנות. המהות של הקורבנות, שמרצים את בורא עולם ומכפר על עוונותינו, במה זה תלוי? מה? הבאנו לו כבש, הבאנו לו איזה עגל, הבאנו לו איזה עוף, הבאנו לו איזה קצת קומץ של סולת. זה מה שמרצה את בורא עולם ועושה נחת רוח. וכי אדם הוא שהוא נהנה מהדברים האלה. אחד הדבר שמוביל וגורם למציאות של נחת רוח לבורא עולם, איך? כותב הרמב"ן, כל הקורבן היא פעילות חיצונית כדי לעורר את הפנימיות של האדם. הקורבן עצמו אין לו שום ערך מצד עצמו. מה התועלת בקורבן? הקדוש ברוך הוא לא מחפש את הקורבנות. הוא לא זקוק לקורבנות. הוא לא נהנה מהקורבנות. הוא נהנה מהאדם שמביא את הקורבן וחושב ומתוודה על הקורבן ומתחרט על מעשיו. ומעורר את ליבו לתקן את מעשיו, לחזור בתשובה. זה כל הקורבן. הקרבה אל השם, קורבן מלשון קרבה. שאתה מתקרב לבורא עולם על ידי הקורבן, כאשר אתה מדמיין לעצמך שמה שעושים בקורבן, כך היה ראוי לעשות בך. ולכן דווקא התורה כותבת בכוונה לשון אדם כי יקריב מכם. שני הדגשים, אדם, למה דווקא אדם? זה לדמיון אדם הראשון במובן מסוים, שהאדם הראשון, על מי הוא התגאה? על החמורים, על הסוסים, על מי? אין על מי להתגאות. האדם מתגאה כשיש על מי. אצל אדם הראשון לא היה שייך בכלל גאווה, זה נקודה אחת. יש המפרשים אומרים, עוד רמז יפה, אדם זה ראשי תיבות אברהם, משה ודוד, ששלושתם אמרו לשון וביטוי של הענווה. אברהם אמר ואנוכי עפר ואפר, משה רבנו אמר ואנחנו מה, דוד המלך אמר אנוכי תולעת ולא איש. פירושו של דבר, אדם כי יקריב, דהיינו, מה הקרבה? את כל האנוכיות שלו. ולכן התורה מדגישה, מכם, המילה מכם הכוונה מהפנימיות שלך, מהתכונות שלך. כל המהות של הקורבן, שאתה מרצה את בורא עולם, זה כשאתה מקריב מהפנימיות שלך, מהתכונות השליליות האלה למען לעשות רצון השם. זה קורבן. לכן אצל משה רבנו, מאלף זעירה, הדיו שנותר, קרנו אור פניו, זה לא בגלל הדיו שהוא מרח על הפרצוף, זה בגלל שמשה רבנו רצה לכתוב ועיקר כמו אצל בלעם. בורא עולם אמר לו, בשום אופן שבעולם אתה לא שייך בכלל למושג של בלעם, אצל בלעם ועיקר, אתה ועיקרא. אבל למרות זאת משה מה עשה? לפחות שתהיה א' קטנה. מרוב שימעיט את עצמו, הקטין את עצמו. הענווה הזאת זה מה שקרנו אור פניו. זה לא הפשט לקח דיו ומרח. וזהו ההסבר באמת למה התורה כל כך אוסרת שיעור ודבש. אתם יודעים מה זה שיעור? מה זה שיעור? שיעור זה אתה שם שמרים, אתה שם קצת בצק, וואי, נתנפח. מה זה האמת? מה? הרי אם אתה בלי השמרים, נהיה לך כזה עיגול קטן. אתה שם לו שמרים, מתנפח כזה פי כמה. התורה לא מוכנה להתייחס לזיוף ולשקר ולהתנפחות. ההדמיה הזאת זה בדיוק נושא של גאווה. לכן אומר תני בר כפרה, אילו היה נותן בקורטוב של דבש, באמת בקטורת, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. הדבש הוא מעצים עשרת מונים את הריח של הקטורת. אבל למה התורה אמרה שלא? כי כל שיעור וכל דבש לא תקטירו. כיוון שזה בלוף, זה לא אמיתי. כמו ששיעור, אתה רואה את גודל העיסה, זה לא אמיתי, זה לא המהות האמיתית שלו. רק מצה מבטא את האמת, את המציאות האמיתית. אבל החמץ זה ביטוי של התנפחות, של בדמיון, זה מטעה את האדם, כי זה לא האמת. גם הריח, על ידי הדבש עם יגדל, זה לא הריח הטבעי שלו. את זה הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא שונא את הנושא של הגאווה. זהו הטעם שהתורה אסרה חיות, חיות חיות טרף, הם בעלי שחצנות, בעלי עוצמה. הקדוש ברוך הוא אומר, תביא קורבנות, כנועות, לא מזיקות לאף אחד, לא פועלות, לא נוגעות. זה הקורבן. כל המהות של הקורבן זה מה שבעצם האדם מקריב את עצמו. הכניעה, ההתבטלות, החרטה, זה הקורבן. אבל זה הקורבן כשמביאים קורבן בפועל, כדי החיצוניות תעורר את הפנימיות. ולכן באמת הנביא מאמר, שובה ישראל עד השם, קחו דברים, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה פרים שפתנו. שבעצם בתפילות שלנו תחליף לכל הקורבנות ואפילו יותר מהקורבנות. ובאמת, אם אנחנו נתבונן, דבר מעניין, שזה הרי נפסק להלכה שהתפילות זה כנגד הקורבנות ולכן הזמנים הם בהתאם לזמני הקורבנות, אבל יתרה מכך, שולחן ערוך באורח חיים בסימן צדיק חץ סעיף ד' כותב, התפילה היא במקום קורבן. אילה זאת, שימו לב, הוא מבקש, א', לכן צריך לזהר שתהיה דוגמת הקורבן בכוונה, לא יערב המחשבה אחרת, כי מחשבה פוסלת בקורבן. דבר שני, צריך להיות מעומד, כמו שהכהן צריך לעמוד להקריב את הקורבן. דבר שלישי, צריך לקבוע מקום, הרי לכל קורבן יש לו מקום קבוע. אתה לא יכול לשחק עם עצמך. כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם מעזרו. דבר רביעי, שלא יהיה חציצה בינו לבין הקיר, כמו קורבן, שאסור שיהיה חציצה בינו למזבח. דבר חמישי, הוא אומר, השולחן ערוך צריך להיות בגדי כהן. כהן לא יכול להכיר את הקורבנות בלי ללבוש בגדי כהונה. אתה לא יכול לבוא להתפלל. היה מן הראוי, כל אדם יקנה לו בגדים מיוחדים לתפילה. רק אומר השולחן ערוך, בגלל שזה קשה, אבל לפחות שילך בצורה מכובדת. כיוון שבעצם התפילה, כל המהות של התפילה, זה לעובדו בכל לבבכם, איזו העבודה שבלב אומרת הגמרא בתענית דף ב', זה התפילה. זה התפילה. כך כותב הרמב"ם מהלכות תפילה. שבעצם התפילה זה העבודה שבלב. והכוח של התפילה, כשבן אדם עובד את השם מכל הלב, כשאדם עומד ומתפלל לפני השם מכל הלב, אז התפילה שלו באמת, אומר רבנו בחיי בפרשת עקב, על הפסוק לעובדו בכל לבבכם, כוחה של התפילה לשנות את הטבע, והיא לנצל מן הסכנה, ולבטל את הנגזר. איפה ראינו את זה? משנה את הטבע אצל יצחק. רבקה הייתה הכרה, בתפילתו הפך אותה שתוכל כן ללדת. ואותו דבר מהסכנה הוא אומר, הרי כתוב מפורש בתהילים, שהרי יורדי הים באוניות, הקדוש ברוך הוא על ידי התפילה שלהם ויצעקו אל השם בצר להם, ואז הוא מציל אותם. ואותו דבר מבטל גזרות, כמו שהגמרא מביאה על חזקיהו המלך, שבכוח התפילה שלו, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו עוד 15 שנים. וכך כתוב בפירוש במדרש, בשמואל א', שהתפילה היא גדולה הרבה יותר מהקורבנות, והרשבץ מביא את זה בפרקי אבות פרק א', משנה ב', מה זה עמוד העבודה? הוא אומר שהכוח של התפילה הרבה יותר מכל הקורבנות. ומוסיף על כך השלה הקדוש. התפילה יש לה יתרונות, כיוון שקורבנות, כל קורבן מחפר על סוג של אבון. התפילה מחפרת על כל האבונות, אפילו על זדונות. והיא לא מוגבלת, לא צריכים דווקא כהן, אלא כל אחד בעצמו יכול לגשת. בכל עת ובכל זמן יכול להשתפך. זה הכוח של התפילה. ואם אנחנו נתבונן בפרשה הקודמת, בפרשת ויקהל, כותב הזוהר, נותן לנו קצת מושגים. נכון, אני מדבר בדברים ברובד הפשוט ביותר ששווה לכל נפש להבין מה המשמעות של התפילה. המשמעות של התפילה, אדם מתפלל, חושב, הנה, התפללתי, הכל הולך אוטומטית, צריך לקבל את התוצאות. הזוהר מפרש לנו איך התפילה הולכת, איך היא מתקדמת, איך היא עולה לפני בורא עולם, איזה תהליך היא עוברת לפני בורא עולם. יש ארבע רוחות מן השמיים, יש תפילה שהולכת מצד המזרח, יש תפילה מצד הדרום, יש מצד הצפון, וכולם בסוף עולים דרך המערב, ולכל צד יש מלאך ממונה עם פמליה של מעלה איתו. וכאשר מתחילים, עולה התפילה למעלה, מחכים כל המלאכים, והמלאכים באים דרך המערב, שם במערב יש מלאך שהוא ממונה, קוראים לו זבוליאל, הוא המלאך שהוא נמצא בצד המערב, ברקיע הראשון, כולם עולים אליו, באים אליו עם התפילה, את התפילה הזאת כולם מחבקים ומנשקים אותה, ומלווים את התפילה הזאת, ומעלים אותה עכשיו לרקיע השני, ברקיע השני יש לך מלאך אחר שקוראים לו ענאל, הוא מקבל אותם, והוא עם כל הפמליה שלו, גם כן עולים הלאה, ממשיכים הלאה, ועולים לרקיע השלישי. ברקיע השלישי גם כן יש מלאך שהוא אחראי עם כל הפמליה שלו, קוראים לו גדריה, ואחר כך ממשיכים הלאה ועולים לרקיע הרביעי, כולם ביחד. ושם יש שם שיאל, הממונה הגדול, עם 365 מחנות, שכולם מלווים את התפילה, עד שמגיעים לרקיע השישי, ברקיע השישי מגיעים שם, יש להם 70 שערים, שם יש מלאך ענפיאל שמקבל את כולם, וכולם ביחד, כולם ביחד, כל המחנות, כל הפמליה של מעלה, מלווים את הכל, את התפילה הזאת, עד לרקיע השביעי, ששם נמצא המלאך הגדול, סנדלפון, שהוא כל המפתחות של בורא עולם בידיים שלו, והוא מכניס את זה לשבע ההיכלות ומביא את זה לפני בורא עולם. תראו איזה תהליך. חושים מתפללים והתפילה אוטומטי. התפילה צריכה לעבור תהליך. כל זה כשהתפילה, אבל תפילה באמת מעומק הלב, עם שברון לב, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. הקדוש ברוך הוא לא חפץ לא בעולות ולא בזבחים. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם. ולכן אומר הזוהר החדש כותב במגילת רות, על הפסוק קרוב השם לכל קרוב אשר יקראו באמת. כשבן אדם קורא מעומק הלב, אותה תפילה פותחת את כל השערים בשמיים. אבל כשהתפילה היא באמת פנימית, לא באים לקרוא טקסט, לא באים לעבור על הסידור. התפילה היא צריכה להיות מהלב, אתה עומד לפני בורא עולם, אתה הולך לתת לו קורבן, לחשוב איך אני מביא את הקורבן הזה, איפה המחשבה שלך, איפה הנקיות שלך, איך אתה מתפלל, איפה השלימות של התפילה שלך. אם היא תפילה שלמה, עם כל מה שהחלקים, הכל מבאר הזוהר, כל חלק מקדם ועוד ועוד ועוד, עד שמגיעים לשלמות, זה כל התפילה והכוח של הקטורת שצריך לפני ואחרי. אומר הזוהר, אם היה האדם יודע מה גודל העוצמה של הקטורת, שעולה מעל כל הקורבנות, הכוח שלה הוא עוצמה שאין לו אח ורע, ולכן צריך אותה דווקא לפני התפילה כדי שתשמר את התפילה, וגם בסופה של התפילה כדי שתשמר את התפילה מבית ומחוץ. אנשים מזלזלים. וזה מה שצריך להבין, שהתפילה היא לא באים לצאת ידי חובה. אתה בא צריך לבוא עם כל הנשמה שלך, להקריב קורבן לבורא עולם, בבוקר כנגד תמיד של שחר, במנחה כנגד תמיד של בין הארבעים, ערבית כנגד איברים ובדרים. ככה אדם צריך לבוא להתכונן, להקריב קורבנות. אז התפילה מקבלת משמעות אחרת. וכשבן אדם מתפלל מכל הנשמה, ויודע לפנות לבורא עולם בצורה מושלמת, התפילה הזאת היא מחוללת פלאים. אני מסופר על המגיד ממזרית, פעם אחת הייתה איזו אישה שלא נפקדה הרבה שנים. והיא שמעה שהמגיד במזרית, כשהוא מברך, הברכות שלו מתקבלות, החליטה ללכת אליו. באה, נכנסה לפני המגיד, אמרה לו, כבוד הרב, אני שמעתי שהברכות שלך מתקבלות, אני רוצה לברך אותי, אני לא נפקדת, שנים רבות. אמר לה, לצערי הרב, אם את רוצה שאני אברך אותך, את צריכה להביא סכום, נקד בסכום גדול מאוד. אמרה לו, כבוד הרב, אין לי כאלה כספים. אמר לה, אי אפשר, בלעדי הסכום הזה את לא יכולה לקבל ברכה. הלכה באכזבה, התחילה לחפש ולנסות לאסוף ולהלוות כספים. בסופו של דבר הצליחה להשיג איזה סכום, ובאה עם אותו סכום למגיד ממזרית, אומרת לו, כבוד הרב, אחרי עמל והגיעה וכל המעמד שלי, הנה, זה הסכום שהצלחתי להשיג. אמר לה, לא, 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 זה לא יעזור. אפילו פרוטה פחות ממה שאמרתי לך, אני לא יכול לברך אותך. וואי, איזה רב זה, איזה, הברכות שלו מתקבלות. איך אפשר כזה דבר? אין לו רחמים, אין לי כסף. אמרה לו, כבוד הרב, אם זה ככה, שרק הכסף קובע, אני לא צריכה לא את הברכה שלך, ולא את הכסף, אני אפנה ישר לבורא עולם, מה אני צריכה אותך? כל הכבוד, אמר לה. עזרת השם, ככה תצליחי. והיא יצאה באכזבה. אמר הרבי, המגיד מזרית, אמר להם, תראו, השנה היא תיפקד. כל מה שרציתי, היא חשבה לתלות את כל הכוח, זה לבוא לבקש ברכה ולצאת את החובה. שכחה שיש בורא עולם. שכחה שבורא עולם הוא הכל, אין עוד מלבדו ואפס זולתו. כשתבין, כשתגיעי להכרה, שאת פונה מכל הנשמה לבורא עולם, אז תיפקדי, וככה היה ונפקדה. וזה לא היה, יש כל כך הרבה מעשיות על התפילות, היה מסופר, היה מסופר על, יש בשאל אביך ויגדך, הוא מספר, הרב שלום שבדרון, על הגאון רבי מרדכי פרוגומנסקי, שפעם אחת הם נסעו ברכבת הוא, ופגש איזה אחד, בן אדם הדור פנים, שהוא בסוף התברר לו שהוא שוחד וגם אוהל, וישבו, דיברו ביניהם, זה היה ביום שישי, שקרו בשיחה ולא שמו לב שהגיעו לתחנה, והרכבת המשיכה, ובקיצור שם כשהם ממשיכים תחנה, זה הכוונה, מגיעים לאיזה ג'ונגל אחר, לאיפה יגיעו. ופתאום שמו לב אחד מהם, וואי, עברנו את המקום היה ביום שישי, ואין סיכוי עכשיו. זהו, נגמר הסיכוי עכשיו לחזור, אי אפשר לא רגלי ולא רכבת ולא כלום, מה עושים? החליטו, טוב, אין מה לעשות, אמר לו, בטוח אין טעויות, בטוח זה מעט השם. אנחנו איפה שנגיע בתחנה הבאה נרד וננסה לסדר את העניין של השבת. ירדו בתחנה הבאה, שם היה איזה יישוב, הכנסו ליישוב מתעניינים, יש רק יהודי אחד, משפחה יהודית אחת, וואי וואי. הלכו, בקיצור הגיעו לבית הזה, דופקים, מספרים שהם נתקעו פה, מה יהיה עם שבת, וזה, או, איזה שמחה הוא קיבל אותה, איזה מאור פנים הוא קיבל אותה. אמר להם, איך מהשמיים שלחו אתכם אליי, אני בוכה כל היום, מהבוקר אני בוכה, למה? מה קרה? אמר להם שנולד לו ילד. והיום זה היום השמיני של המילה, והוא אין לו שום אפשרות, אין לו כלום, איך לעשות? לא יצליבו, אין לו כלום, לא מצליח. אז מה יהיה? איך יעבור הבן, יעבור את היום השמיני ולא ימון? והוא בכה כל הבוקר, כל השעות האלה היה בוכה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? יטעה אותם, השיח דעתם, ירדו שם, והוא באמת שוחד וגם מוהה, ומלו את הבן בשמחה, ועשו שבת בשמחה וששון טוב לבב. תראו מה זה תפילה מעומק הלב, איך משנה את הכל, משכיחה מההוא, מאבדת אותה, את תשומת לב. כל זה, זה העומק של תפילה, זה קורבן. כשמקריבים את הקורבן כמו שצריך לבורא עולם, הוא עולה מרקיע לרקיע, מרקיע לרקיע, וכל פעם עליה של מעלה מלווים אותה תפילה, עד שמגישים את זה לפני בורא עולם, וזה נחת רוח לבורא עולם. זו התפילה של ראובן בן שמעון, הוא התפלל מכל הנשמה שלו. זה התפילה. תפילה כזאת היא, ודאי שפועלת. הבעיה שלנו שאנחנו באים לתפילה רק לצאת ידי חובה. וממילא זה עול, ואם קצת מעריכים כבר נמאס, זה הבעיה שלנו. כי אנחנו לא מבינים שבאים להקריב קורבן לפני השם. אז לוקחים את זה בצורה אחרת, אבל אם היינו לוקחים את התפילה שבאים להקריב קורבן בבית המקדש, הרי אם נבוא להביא קורבן, צריך לבוא, לקחת, לקנות אבס, ולהעלות אותו, ולסחוב אותו, ולהביא אותו בית המקדש, ולחכות בתור שזה המאות או אלפיים אלפים, ועד שיגיע התור שלך, ואיזה כהן ייקח את זה, ועד שישחד וכו'. וכל זה אתה צריך להתפלל ולהתחנן שהקורבן הזה יעלה. יש לך תפילה. בלי כל המאמץ הזה. פתח רק את הלב. תעמוד בתפילה לפני בורא עולם. תקרא את השמיים. תבקש מכל הנשמה, קרוב השם לכל קוראיו באמת. אם אדם יקרא באמת, מובטחת לו הישועה. אין אפילו צל של ספק. והרבה מעשיות ללא גבול על הדברים האלה. אולי אני אסיים בסיפור קטן, גם כן שהובא בספר ובי העמודים, שפעם אחד היה איזה בן אדם שהחליט לעשות שיפוץ. וכמובן, תיאם את זה עם השכנים ועם הקבלן, ואז הגיע, עשה חוזה עם הקבלן, שבעזרת השם, עוד שבועיים נניח, לא משנה, תאריך, מתחילים את השיפוץ. הוא זקוק, אבל ללכת לפנות את הדירה. כי עושים הכל לגמרי, מהכף רגל עד ראש. עכשיו צריך לחפש לחודשיים דירה. חשב זה יהיה קל, פתאום מתחיל להתעניין, רואה אין, אף אחד לא מוכן להשכיר דירה לחודשיים. בקיצור, הבן אדם ממש הגיע למשבר, הוא הגיע, הוא חתם, שכל יום שהוא לא יפנה את הבית, הוא ייכנס בכנסות. מה יעשה? כל השבועיים האלה יום יום התרוצץ, חיפש, אין מענה. מוצאי שבת, הוא הגיע, הוא ידע שמחר הבוקר הוא צריך להתחיל הקבלן, מה יהיה איתו? התפרץ ובכי פנה לבורא עולם, אבא, מה יהיה, מה יהיה? גם אתה לא מרחם עליי, יש לי אישה, יש לי ילדים, מה עושים, מה עושים? הקבלן עכשיו צריך להתחיל, אין לי מקום, תמצא לי מקום, הרי אתה יכול הכל. ופתאום מבריק לו את הרעיון, שבשבת הוא ראה אחד השכנים שלו, שפתאום הילדים שלו הולכים לכיוון השני, לא למקום שהם גרים, אז הוא נזכר שהוא שמע שהם עברו דירה. אז בטח הם חיפשו דירה, דירות הרבה, אולי הם יודעים איזה דירה, החליט ישר הרים אליו טלפון, תגיד לי, אולי בתוך החיפושים שלך של דירות, שאני רואה שעברת דירה, אולי יש לך איזה דירה, תציע לי, אני חייב למחר הבוקר. הוא נעלם דיבורו. הוא פשוט קיבל את הטלפון הזה, שוק! אחרי כמה דקות שהוא מתאושש, מה קרה, מה קרה? לך משהו, מה הבעיה? אמרו, אתה לא תאמין, אתה לא תבין אפילו. אני גמרתי, רציתי, ביקשתי מבעל הדירה הזאת לעזוב את הדירה, כי מצאתי דירה שמתאימה לי ואני חייב לעבור דירה, אבל יש לי עוד חודשיים, והוא לא מוכן לוותר לי על החודשיים האלה. אם תשיג סוחר, כן, אם לא, זה לא מעניין אותי, אתה צריך לשלם. ואין לי ברירה, עברתי דירה. ועכשיו חודשיים אני משלם בחינם. ואתה מצלצל אליי עכשיו, אתה רוצה חודשיים. מה אתה יכול להגיד על כזה דבר? תראו מה זה תפילה. תפילה ממש כמו לגו. אבל שיהיה מעומק עליו. מוריי ורבותיי, אדם כי יקריב מכם, תקריב מהעצמיות שלך, מהפנימיות שלך, מהתכונות שלך. התפילה שלך תהפך לקורבן הכי רצוי אצל בורא עולם. שמחוללת מהפך, משנה את הכל, מבטלת גזרות קשות ורעות. עם ישראל ניצל בפורים, ומה איך ניצל בפורים? ונהפוכו, תפילות מעומק הלב, בכו, התעוררו, אז התפילות חוללו מהפך. מוריי ורבותיי, גם אנחנו יכולים לחולל מהפך שכל אויבינו יפלו תחתנו, ושכל החמאס וכל החיזבאללה ישמיד אותם בורא עולם, לא יישאר מהם זכר, שריד ופליט מהם לא יישאר. ושכל חיילינו, הקדוש הוא ישמור אותם ויציל אותם, וגם את השבועים יחזיר לביתם, ואת כל הפצועים ישלח להם רפואה שלמה, ונזכה לחגוג את חג הפורים בששון ובשמחה ובטוב לבב, העיקר שנתפלל מעומק הלב. שבת שלום ומבורך.